עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום כמובן שנדבר על דיאטה אחרי החגים, איזה תפריט הכי מומלץ אם עלינו איזה קילו שניים בחג. נדבר על פול ירוק, שזה בדיוק העונה שלו עכשיו. נדבר על האם יש ירקות פחממתיים שצריך להגביל, זה מיתוס מטורף. נדבר על שאלה שהגיעה בתגובות לפייסבוק שלנו פה של הרדיו, האם שקילה אחרי מקלחת משנה לנו את המשקל, גורמת לנו להיות יותר. גם נדבר על 10 מאכלים עשירים בפחממות שהן דווקא טובות לבריאות, לא כל פחממה היא גרועה. ובסיום, מתכון לקציצות גבינה פריחות של נוי קלתי. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-055-2-103-103-055-2-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. הוואטסאפ הזה לרשותנו כל שעה הקרובה, אפשר לשלוח את השאלות ואת מספר הטלפון שלכם ונעלה אתכם לשידור. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור רן לודין, עורך הדיגיטל אחיה כהן, אחראי על השידור בפייסבוק עומר אוקון. אוקיי, טוב, אז תמיד מגיע אחרי החגים וכולם מחכים לעשות דיאטה אחרי החגים, מתוך איזושהי סיבה שהיא די הגיונית, כי רוצים ליהנות בחג, לאכול הכל, בלי להגביל את עצמנו בכלל, בכלל, בכלל. ואז מה יוצא? שאנחנו מגיעים לאחרי החגים עם איזה 2 קילו יותר שאנחנו צריכים להוריד אותם. בנוסף לכל הקילוגרמים שאולי רצינו קודם. אז זה סוג של קלישאה דיאטה אחרי החגים, אבל עדיין זה יוצא התקופה הכי הכי עמוסה, הכי מבוקשת לכל שיטות הדיאטה שיש. ויש הרבה 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 שיטות דיאטה. תרזיה, הורמון הרזיה, מסטיק הרזיה, מדבקות הרזיה, מדבקות שמדביקים מתחת לכפות הרגליים הרזיה, כל מיני שיטות, לפעמים שונות ומשונות, לא סופרים קלוריות, כן סופרים קלוריות, לא סופרים פחמימות, כן סופרים פחמימות, קבוצות כאלה ואחרות, וכל מיני שיטות, 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 שהן מכניסות ליצרנים, מסתבר, מיליוני שקלים בשנה בישראל. למה? למה? האם ככל שעובר הזמן יש יותר ויותר אנשים בעודף משקל בארץ? התשובה היא, יכול להיות שכן, אבל הרווח העיקרי הוא לא זה. הרווח העיקרי נעוץ באיזושהי עובדה סטטיסטית שאומרת בעצם 95% מהאנשים שירדו במשקל יעלו בחזרה. 95% מהאנשים שירדו במשקל יעלו בחזרה. זה כמעט כולנו. האם כולנו חסרי אופי ולא יכולים להסתכל על איזו עוגיה ולהגיד, לא בשבילי, אני דוחה את זה. אני לא חושבת שזאת הסיבה. אני חושבת ש95% מאיתנו פשוט מתפתים לפרסומות. הרי שיווק היום זה מדע שלומדים אותו תואר שני, איך למכור לנו דברים שאנחנו לא צריכים בכל תחום, וגם בתחום של הדיאטה. אנחנו מתפתים, קונים את התה, הוא יעשה את הדיאטה במקומי, יוריד לי את החשק לאכול, יוריד לי את החשק למתוק, אולי אפילו יעשה ספורט במקומי התה הזה, זרז לי את המטאבוליזם, ואז אני ארד במשקל. העניין הוא שזה לא פועל, כי צריך לשנות הרגלים, אין מה לעשות. יש לנו גם כל מיני שיטות, כמו לאכול 8 שעות, סליחה, ולצום 16, לא ההפך, היינו רוצים. או דיאטה לפי סוג גדם, דיאטה לפי סוג חיידקי המעיים. בשורה התחתונה, לכל אחד מתאים משהו אחר. אבל אם אני בודקת מה באמת, באמת, באמת פועל, לאורך זמן, וגם מוריד לנו את התיאבון, אני הייתי דווקא ממליצה יותר ללכת לכיוון של תפריטי החלבונים. יש לנו את אתקינס, פלאו, קטוגנית, כל מיני שיטות שכל פעם משנות את השן שלהם לאורך השנים. הן כולם מבוססות על לאכול חלבונים כמה שרוצים. טוב, עכשיו לא יורדים במשקל אם אוכלים כמה חלבונים שרוצים, ברור לכם, נכון? כי גם להם יש קלוריות. העניין הוא שאחרי כמה ימים מתחילים להתפרק שם החלבונים, נוצרים חומרי לוואי שמשפיעים על מרכז הרעב הסובה במוח ויוצרים דיכוי תיאבון, ובעצם, בלי שנשים לב, תוך כדי התחושה שאנחנו אוכלים מה שבא לנו, הולך ויורד התיאבון, יורד ויורד, וגם צריכת הקלוריות יורדת, בלי שנרגיש מוגבלים, שזה מהמם. העניין הוא שאם רוצים לראות תוצאות מיד בעוד שבוע, יש לי שיטה אחרת שאני נותנת אותה בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, לא את קינס, לא פלאו, אבל אני אתן לכם עכשיו ככה זריז, דוגמה לתפריט לפני שנפנה לנושא הבא. בבוקר, למשל, כן אוכלים את הפחממה, לחם עם גבינה או גבינה צהובה, ירקות, פרי בביניים, אבל מפה אל תיגעו יותר בפחממות בכלל. צהריים עוף או דג, ירקות בתנור, אחרי הצהריים שקדים או אגוזים, שזה מתאים לתפריט החלבונים בערב, גם ביצה, גם גבינה, גם טונה וסלט גדול, ובלילה יוגורט חלבון או עוד פעם 20 גרם אגוזים או שקדים. תפריט מכיל 1,000 קלוריות, מתאים לנשים, גברים יכולים להוסיף קצת בחלבונים, בצהריים ובערב. בהצלחה לכל מי שמנסה. אנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע שלנו. אוקיי. היום בפינת החקלאות אני רוצה לדבר איתכם על פול ירוק. זה בדיוק העונה של הפול, והוא בעצם, שימו לב, קטנית. הוא מתקשר לא רק לעונה, אלא גם לתפריט שהמלצתי קודם, כי קטניות זה חלבון צמחי. גם הפול הירוק, עם יתרונות בריאותיים מפתיעים, הוא חלבון צמחי. עם הרבה ערך תזונתי. קודם כל, בערך 7-8 גרם חלבון איכותי. הדבר השני, מלא סיבים תזונתיים שעוזרים לעיכול תקין, יש בו הרבה ברזל, שחשוב למניעת אנמיה, יש בו הרבה ויטמין C וויטמינים B וחומצה פולית, וגם אינדקס גליקמי מאוד מאוד נמוך, מה שעוזר לאיזון רמות הסוכר בדם. הוא גם טוב ללב בזכות הרבה השלגן שיש בו, הוא גם טוב לבריאות העצמות בזכות הסידן, המגנזיום והזרחן שיש בו, וכמובן גם עוזר למערכת העצבים, כי הוא מכיל הרבה ויטמינים B, שדרושים לתפקוד הקוגניטיבי. איך לאכול? אני באופן אישי לא אוהבת כל כך להתעסק עם דברים, אז מצאתי שהכי קל לי לקחת שקית מהפריזר, למדוד לי בקערית, לשים דקה וחצי במיקרו, ושלום ביי, זה נשנש מהמם, או שאני הרבה פעמים כאילו שוקלת לי את המנה שלי על סלט ירקות במקום מנת חלבון, במקום כאילו במקום עוף או דג למי שצמחוני, אבל גם אפשר במקום טופו אם רוצים את הפול הירוק. אפשר אותו בפני עצמו מוקפץ עם ירקות, עם שמן זית ולימון, וגם כנשנוש ביניים. ככה, או להרתיח או במיקרו, כמו שאמרתי. רק עכשיו לסיום, ההסתייגות היחידה שלי מפול ירוק זה G6PD. זה מחלה רגישות לפול, שבמקרה שיש את הרגישות הזאת, הוא עלול לגרום לפירוק מהיר של כדוריות האדם האדומות, ולגרום לאנמיה חריפה. ה-G6PD הזה, זה נפוץ בעיקר בקרב גברים, שימו לב, ממוצא הים תיכוני, אפריקאי ואסיאתי, זה עובר בתורשה. איך אתם יודעים אם יש לכם את זה? זה כולל חולשה פתאומית, צהבת, שתן כהה, קוצר, נשימה. אפשר פשוט לעשות בדיקת דם חולשה, פשוטה לדעתי, בודקים את זה לכל התינוקות היום או משהו. וכדאי לבדוק. אוקיי. ועכשיו מה? פינת המיתוסים? פינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו אני רוצה להתייחס לשאלה מגניבה שהגיעה בתגובות לפייסבוק שלנו. האם שקילה אחרי מקלחת משנה את המשקל? זה גם קשור בהחלט לכל הדיאטות אחרי החגים שדיברנו עליהם קודם, כי אנשים רוצים הרי לשקל, לראות תוצאות, אם הדיאטה הצליחה או לא. והשאלה כאילו הייתה נראית לי בהתחלה קצת מצחיקה, כי למה שהמקלחת תשנה לנו פה משהו, חוץ מה שאם יש למישהי במקרה הרבה שיער, לא כמו לי, הרבה 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 שיער ארוך, אז השיער הטוב, אז יש בה איזה בערך קילו, אפילו אני יודעת, כמה עשרות מאות גרמים, עשרות עד מאות גרמים של מים על השיער. ואם תהיה פשוט השיער, אז המים האלה יתעדו. זה הדבר היחידי שעלה לי לראש בהתחלה, אבל בדקתי קצת מחקרים. ומה מסתבר? שדווקא כשאנחנו מתקלחים במים רותחים, אנחנו יכולים קצת להשפיע על, קצת על עיבוד נוזלים. מסוים. בוא נגיד שלפני או אחרי מקלחת לא הייתי מתייחסת לזה, אבל יש דברים אחרים שכן חשוב להקפיד עליהם עם נשקלים. קודם כל פעם בשבוע, אין טעם לשקל כל יום, זה לא אומר כלום. כי למשל, אם אכלתם ארוחת ערב נורא מאוחרת, אתם היום בבוקר תשקלו, תראו כאילו שעליתם קילו, אבל לא עליתם קילו, הארוחה הזאת פשוט לא התעכלה. אז פעם בשבוע, זה בהחלט מספיק, אני הייתי אפילו אומרת פעם בשבועיים, אם מישהו לא צריך מעקב נורא נורא צפוף. דבר שני, בבוקר, בבוקר, אנחנו לא נשקלים אחרי שאכלנו ארוחת צהריים או ארוחת ערב, כי זה כמו לשקל עם שקית, עם האוכל או עם הצלחת ביד, לא נשקלים אחרי שאוכלים. לפני ארוחת בוקר, אבל אחרי פעילות מעיים, זה נורא חשוב, כי פעילות מעיים הרבה פעמים שוקלת מעל חצי קילו, אז חשוב ככה. אם הקפה עוזר לכם לפעילות מעיים, אז כן, תמיד תשתו קפה, פעילות מעיים, ואז לשקל לפני ארוחת בוקר אחרת. ואז כאילו העניין הזה של הקפה כל שבוע, זה גורם קבוע שלא צריך להתייחס אליו בכלל. צריך לשים לב שאם אוכלים מאוחר בערב, או ארוחה כבדה מאוחר בערב, או שהייתם באירוע היום קודם, או שאם אכלתם המון מלח, גבינה בולגרית, חמוצים, איזושהי מסעדה אסיאתית, זה עלול לגרום לצבירת נוזלים גם, ולהשפיע על המשקל, גם מחזור חודשי בנשים, להרבה נשים גורם לאגירת נוזלים. בקיצור, השקילה על המקלחת יכולה להשפיע רבי על המים על השיער בעיקרון, אבל חשוב להישקל בתנאים עקביים בבוקר, לפני אוכל, אחרי התרוקנות, פעם בשבוע, ולקחת את המשקל בפרופורציות, זה לא הדבר הכי חשוב. אוקיי, ואנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים. לפני שנדבר עם מיכל קדוש שלנו, אני רוצה לדבר איתכם על, הרי אני תמיד ממליצה לנשנש ירקות חופשי, והגיעה שאלה, האם יש ירקות פחמימתיים שצריך להגביל אותם כשמנשנשים מול הטלוויזיה? והתשובה היא חד משמעית, לא. שאלתם לגבי בצל, סלק וגזר. לא, זה לא נקרא ירקות פחמימתיים, יש גבול, יש גבול. הגישה שלי היא כזאת, לא צריך להגזים באיסורים של הדיאטה. לא צריך לספור ירקות, גם אם יש בהם קצת יותר סוכר, או קצת יותר פחמימה, או קצת יותר קלוריות. צריך לזכור שנכון שקילו שלם של עגבניות שרי שאני יכולה לנשנש מול הטלוויזיה זה יהיה 200 קלוריות, אבל עדיין אני בעד להכביר בירקות כמה שרוצים, באופן חופשי, אף אחד לא משמין מעגבניות שרי, אף אחד לא משמין מגזר ולא מקרובית ולא מסלק, זה בדיחה, זאת בדיחה. אומנם סלק מכיל בערך נגיד 40 קלוריות ליחידה, אבל עדיין בירקות חופשי. חופשי, תאכלו כמה שאתם רוצים, זה בריא, זה מדהים, מלא נוגדי חמצון, מלא סיבים תזונתיים שטובים לנו למעיים. אולי היחידים שהייתי מכל הירקות שאני חייבת לציין שהם כן בפחמימות זה תפוח אדמה ובטטה. כל השאר תאכלו חופשי. אז מול מה ננשנש צלחת ענקית של ירקות חופשי? אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של 103 וביקורות סרטים וסדרות. שלום מיכל!
שלום איה, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור. טוב, אז מול מה ככה ננשנש כל הירקות האלה?
כל הירקות
בינו. כן, כמה שיש. יצא עכשיו סרט גרמני חדש בנטפליקס שנקרא מעדן.
מעדן?
ודלישס באנגלית. זאת אומרת, זה לא כל כך
מתוגם. זה בגרמנית? ראיתי את הכותרת, לא הסתכלתי עליו.
כן, כן, זה ממש משפחה כזאת שמגיעה לאיזה אתר נופש ומסתבכת עם ה... עם החדרנית, משהו כזה די מוזר, למען כן, האמת, כן. וכאילו מסתבר שהיא תכננה כאילו להתחיל איתם, לסוח איתם בחזית, משהו כזה די מסתורי.
נשמע טוב.
כן, האמת שזה נחמד, צריך לברר כאילו במהלך הסרט, מה באמת היא רוצה מהם, ולמה הכל היא נשמע כאילו כמו מתוכנן מראש.
יא, אני רוצה, דלישס? זה, כן, אוקיי, זה נחמד. בגרמנית אני גם סבבה לי.
זה לא מאוד קליר, זה גם בסדר, זה נחמד כזה לפלול עם זה עם ירקות בערב, והאמת שיש סרט שראיתי שהוא לא בנטפליקס, אבל הוא מיוחד, הוא גם קצת קשוח, זה נקרא שבע ברכות, זה סרט ישראלי, והוא בעצם מתאר מישהי, פעם במרוקו הייתה תופעה של משפחות ברוכות ילדים, שהיו מלוות במרכאות ילד ל... לאח שלא הצליח ללדת ילדים.
אוי ווי, אוי ווי.
תופעה מורכבת מאוד, שמסתבר שהיא גם קרתה באמת, ולא לא כל כך שמעתי עליה, אבל בסרט כאילו אחת מהילדות מגיעה להתחתן, שבעצם היא גדלה אצל דודה שלה כל השנים, אז יש שם הרבה, כאילו לאורך כל השבע ברכות, בעצם כל ארוחת ערב, כאילו שבעה ימים רצופים, אז בעצם מתחילים לגלות את הדינמיקות הממש מורכבות, אבל זה ממש מעניין.
והיא לא ידעה בכלל שזה לא אמא שלה?
היא ידעה, אבל כביכול מבינים במהלך הסרט, שזה לא בדיוק כמו שחשבו, ושהיא בעצם עד גיל מסוים הייתה שם, ועד שם, וגם האחים לא הבינו למה היא לא מעריכה את זה, שיש לה הזדמנות להיות בת יחידה כזה,
ולהנות
מכל הפסיליטיז, מעניין, ושחקנים מאוד מוכשרים, תיקי דיין ועוד ועוד.
יש שבע ברכות?
כן.
זה סרט או סדרה?
סרט, סרט, ממש טוב. גם לא קליל, אבל נחמד מאוד.
כן, כן, נשמע. יופי, לקחתי, לקחתי, ואני חייבת להגיד לך שאני מסדרת את צלחת ירקות עם פרחי כרובית טריה ועגבניות שרי ומקלות כאלה של גזר, סלק, סלרי, קולורבי, שומר, כן, צבעוני, פלפל עם אדום, כתום, צהוב, מלח מיץ לימון, וכולם מחסלים לי את זה. פשוט, כאילו, זה נראה יותר טעים אפילו משר כל הבורקס קורסונים שאני שמה למי שלא שומר על הבריאות שלו.
נראה שאני בדרך לעשות גם.
יופי. תודה רבה רבה, מיכל קדוש, תודה רבה. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה?
שלום, שלום, כן.
כן, לא, שמעתי רק את סוף השיחה עם מיכל קדוש, כן. לא, אפרופו נשנושים, אני רוצה להגיד לך השיבולת שואל עם חתיכה בולגרית שאת ככה מרסקת את זה ביחד, תקשיבי לאכול את זה לאט לאט, כשבא לך משהו מלוח, עם חצאים של, עם אני מוסיפה מלא חצאים של בגווניות שרי או
מלפפונים,
זה טעים, זה אוכל אפילו ארוחה.
זה המלצה של מיכל באמת, מהמם מהמם.
ככה, יש לי פה כמה דברים, אז לא תפה שלי יעניין אותך תעני. קודם כל, בקשר לספורט, מאוד נהניתי לשמוע את ה, או קראתי את ה, כשסיפרת על חצי שעה של, של ספורט, כשהם עושים, איך זה נקרא, יותר, מאמץ יותר
כן,
נועצים, אז
נכון.
שורפים יותר.
נכון.
זאת אומרת, אם אני מכפילה, לי, אין לי כוח שכל יום ללכת, אוקיי, אני שוחה, אבל אם אני עושה נניח כפול בזמן, והולכת יום כן יום לא, זה עדיין אפקטיבי? מבחינת לשרוף, כמובן שאני אשרוף יותר, אבל
תראה, אני כאילו, זה לא כל כך קשור למה שציינתי, מה לעשות יותר אינטנסיבי, אם כבר מבזבזים את הזמן, על אותו זמן שאת כבר כן בזבזת, אם תעשי יותר מאמץ גבוה הכוונה, יותר בעצימות, אז תשרפי יותר קלוריות, בגלל העובדה שאחרי שמפסיקים את הספורט, הגוף בעצם ממשיך לשרוף קלוריות. אז מהבחינה הזאת, אין קשר. עכשיו, לגבי פעם ביומיים, או פעמיים בשבוע, או מה?
שלוש פעמים בשבוע, נגיד,
לא, זה,
במקום
תקשיב,
כל
זה,
יום.
לא, זה מהמם, פשוט, כאילו, זה ברור לך שזה עדיף על כלום.
לא, עדיף על כלום משמע זה לא טוב לי, אני רוצה, אני יכולה.
יש הרבה מאוד, יש מאוד
הרבה.
נכון, יש גם את העניין הזה, שאם תעשי כל יום, כל יום, כל יום, ופתאום אמור, יכול להיות שאיזשהו יום ימאס לך ותפסיקי לגמרי. וכל אחד מוצא לו את השביל ביניים, מה שהכי מתאים לו, ולעשות פעם ביומיים, כמו שאת עושה, זה מהמם.
זה טוב, זאת אומרת, להכפיל את הזמן ולעשות יותר עצים,
עכשיו אני מתכוונת, את מתכוונת להכפיל את הזמן פעם, כן, 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 כן.
במקום לקחות, נגיד, 13 שעה, אני שוחה שעה וחצי, ואז
בטח.
למחרת לא הולכת.
בטח, בטח, בטח.
וואו, כי יש לי עוד איזה ידיד שמזכירו 30 שנה, יום, יום. תקשיבי, הבן אדם לא מבטר, 30 שנה הוא בא יום, יום.
טוב, הוא כנראה גם נהנה מזה, והוא לא מפסיק, אז סבבה, אבל נגיד
עם עצמו, אבל הוא כנראה צריך את זה, והוא כן, במושמע.
לא, לא, אבל
עכשיו
אני מבינה. כאילו, את עושה פעם ביומיים, כפול זמן, במקום כל יום חצי מהזמן.
בדיוק, בדיוק.
זה בסדר גמור. זה לא שאת שאלת אותי, אוקיי, אני אעשה יום אחד בשבוע, שבע שעות, זה קצת לא
לא, 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 אגזם, שבע שעות.
לא, 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 אני קצנתי, אבל כן, בהחלט.
עכשיו תגידי, ויש עוד ספורט שכשאני לא הולכת, ונניח יוצא לי שגם לא הייתי בבריכה, אתה נקרא מה שנקרא הליכה במקום, יש ביוטיוב, ותקשיבי, זה לא רק הליכה במקום, זה כולל הידיים, אני כולי נהיית מים, מזיעה, דופק עולה, הכל השאלה, מה את חושבת על זה, על הדבר הזה? על הספורט הזה?
אני לא בדיוק, לא בדיוק הבנתי מה את שואלת. כל ספורט שאת עושה, שגורם לך להזיע או להעלות את הדופק, הוא מאמן.
יש תהליכה במקום, את פשוט...
מה זה הליכה במקום?
תכנסי ליוטיוב מיליון, זה מ-10 דקות ועד שעה ועד 10 דקות.
אני לא מבינה, על ההליכון? אני לא מבינה.
לא, במקום.
את סתם עומדת על הרצפה, רואה טלוויזיה ועושה?
את עומדת על הרצפה.
תעשי לי מה זה משנה, זה מצוין.
הולכת אחורה, קדימה, ימין, השמאלה.
תקשיבי לי אישית, זה היה נורא משעמם, אבל סבבה, אם זה מתאים לך.
לא, לפעמים זה לא בא לי, ממש שם סיבות, את לא יוצאת מהבית, וכן, אני גם מזיעה וזה, וישר למקלחת די.
כן.
הבחינה הזאת טוב לי.
טוב מאוד.
השאלה אם זה גם אפקטיבי.
כן, בהחלט.
וזה לא מזיק לרגליים, לא יודעת.
לא יודעת גם, אבל כל דבר עלול בסופו של דבר להזיק. לא נשמע לי שאת מזיקה. כאילו, אם את מחפשת את הנזקים על לברכיים, על הליכה לעומת אליפטיקל, אז הם קיימים. אבל...
כן, זהו, שאני דואגת קצת לברכיים, שלא יהיה יותר...
נו, בסדר, אז את יכולה...
זה כמו הליכה בחוץ? זה העניין, אם השאלה הליכה במקום זה כמו הליכה בחוץ?
נראה לי שכן. מבחינת הברכיים, כן, נראה לי כן.
כן, אוקיי.
כן, יופי.
עכשיו,
רגע,
כן,
רגע, בשעון? יש לנו זמן, לא יודעת, מאירה, יש לנו זמן לעוד שאלה? כן, היא אמרה כן.
אוקיי.
קצרה.
טוב, יש לי מלא, אבל אני אשאל אותך,
טוב, יש לנו תוכנה.
את שמעת על קמח כרובית וקמח דלת? אני פעם
שמעתי,
ראשונה.
שמעתי, כן, מישהי פתאום... בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שלחה לי תמונה. זה קמח, זה לא, אני לא רואה...
לא קניתי בינתיים.
לא, בסדר, את לא צריכה לקנות. זה מבחינת הקלוריות אותו דבר כמו קמח חיטה.
מה זאת אומרת?
כתוב על זה, אני לא ממציאה, כתוב על זה.
לא הסתכלתי.
יכול להיות שיש שם...
קניתי קמח חדשים אדומות, אז ראיתי את זה שם.
לא, קמח חדשים זה קמח קטניות, הקמח של הירקות זה כאילו שם של משהו דיאטטי, אבל זה כמו קמח חיטה בקלוריות.
מה זאת אומרת?
יופי.
לא הסתכלתי.
תודה רבה.
טוב, השאלות בפעם הבאה, תודה לך.
בפעם הבאה, תודה רבה, תודה.
ואני זאת שכתבתי לך מלכת היופי, זאת חנה, תזכרי את חנה.
תודה רבה חנה, תודה רבה. תודה, ביי ביי. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור גם.
יש לי שאלה לגבי סודה או מים מינרליים שקונים בבקבוקים.
כן.
לגבי תחולת הנטרן, יש מותגים שהם תחולת נטרן די נמוכה, כזה 5 או 10 מיליגרם. ויש כאלה עם לא נמוכה 30-40 יותר.
זה נקרא נמוכה, זה לא כזה, זה לא, זה כלום.
השאלה אם נגיד שותים חצי ליטר או ליטר, האם זה משהו שכדאי לשים לב אליו.
בוא נגיד כזה דבר, נגיד בקבוק אם יש 30 ואתה שותה ליטר ויש לך שם 300.
כן.
זה כמו כמות הנטרן בשתי פרוסות לחם, למה בלחם אתה לא סופר?
לא, כי בלחם יש לו ערכים מעבר.
לא משנה.
אבל השאלה במים כאילו זה סתם, זה לא תורם לי כלום. הנטרן ששם.
זה לא תורם לך כלום בכל מקרה, אני כאילו, אני מבינה את השאלה, אבל יש נטרן כמעט בכל דבר, והכמות במים היא כל כך זניחה, שאין לך מה להתייחס לזה. אם אתה רוצה, קודם כל אם אתה שותה מי ברז, אתה אפילו לא יודע, כי לא כתוב לך.
נכון?
אוקיי, עכשיו, אם אתה רוצה להגביל את כמות הנטרן שאתה צורך, אז אתה צריך להשקיע את האנרגיה שלך, בדברים יותר חשובים, מאשר... לספור נטרן במים. למשל, אתה צריך להוריד, אם אתה יכול, מאכלים מתועשים מהתזונה. מאכלים מתועשים ומוכנים, מכילים המון המון נטרן, בגלל שהם רוצים שזה יהיה לך טעים. אתה צריך להוריד גבינה בולגרית, נגיד, גבינות בולגריות, וחמוצים, מלפפונים חמוצים וכרוב כבוש. אתה צריך להוריד נקניקים, רטבים, רוטב סויה.
זה לא דברים שאני אוכל בדרך כלל.
בסדר, עכשיו...
אבל נגיד גבינה בולגרית או צפתית, כן, יש שם הרבה נטרן, אבל יש
הרבה.
ערכים, כאילו, יש שם סידן וחלבון.
לא משנה, לא משנה. אתה יכול למצוא גם סידן וחלבון, יש פעם היה לפחות, לא היום, אבל לא ראיתי את זה, אבל יש צפתית בלי מלח, ויש מספיק גבינות בלי מלח.
כן, יש מופחתת.
לא, יש בלי, יש בלי, לא, אבל יש בלי, יש עם קרוב ל-30 כמו שיש במים. אתה צריך לזכור שאם אתה רוצה, אתה לא מסתכל על ערכים תזונתיים נוספים, אם אתה צריך להוריד נטרן, אתה צריך להוריד נטרן. עכשיו, הגוף חייב נטרן, שיהיה ברור. הגוף חייב נטרן, אם אתה מזיע ואתה מאבד יותר מדי נטרן, כי יש אנשים שלוקחים בריצת מרתון כדורי מלח.
אני יודע.
נכון, כי אם הם יזיעו, לא, אבל בסדר.
אני יודע שזה מסוכן, כאילו זה יכול להיות...
להתייחס, בקיצור, אני חוזרת לשורה התחתונה, להתייחס לנטרן במים, זאת טעות.
אוקיי.
אתה יכול, אתה צריך להקפיד, אם אתה רוצה, על נטרן בדברים אחרים, וקצת נטרן, להגיע ל-1200, תעשה חשבון. להגיע ל-1200 ליום, זה חשוב. אתה לא רוצה הרבה יותר מזה, אבל אתה גם לא רוצה פחות.
כן, לא, אני בטוח שאני מגיע לשם בקלות.
כן, כן, נכון. אבל אל תסתכל על המים, תסתכל על דברים אחרים.
אוקיי.
יופי, בסדר. שאלה מהממת.
תודה רבה.
תודה רבה. מאזינה, שלום, שלום.
שלום, מאיה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
אני בסדר לגילי המופלג.
אני שמחה.
בלי דיאטות ובלי כלום. ובלי לחץ דם ובלי סכרת.
יופי. את רואה טוב, שומעת טוב, זה הכל חשוב.
ורואה אני משקפיים, אמנם יש לי גלקומה, אבל מטופלת.
יופי.
עכשיו ככה, רציתי לשאול. אני אוהבת להשתמש במיוניז.
כן.
עכשיו, אני מצאתי מיוניז ללא חומר משמר וללא צבעי מאכל. ויש אותה חברה, גם מיוניז זה דיאט כזה. אז מה ששמתי לב שבדיאט...
את קונה את זה בבית טבע? סליחה שאני שואלת.
לא, 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 לא.
יש בסופר מיוניז בלי חומר משמר?
כן.
מה את אומרת? אוקיי.
בלי חומר משמר ובלי...
במחלקת טבע בסופר או...
לא, לא, במחלקת איפה שמיונזים. פשוט צריכים, יש היום מבחר כזה גדול.
כן, הבנתי.
כי מה שראיתי שבמיונז הזה יש פחות מלח מה שבדיאטטי.
אוקיי.
אז אני משתמשת במיונז האמיתי והוא ממש טעים. פעם הייתי עושה לבד מיונז, אבל מאז שאסור להשתמש בביצים טריות לאוכל.
מה את חושבת שיש במיונז גם ביצים טריות?
לא, בסדר, כתוב מפוסטרות.
הבנתי, אוקיי.
הייתי עושה מיונזים נהדרים.
אז מה השאלה?
עכשיו השאלה. השאלה היא לגבי משהו אחר. אני אוהבת לאכול כרוב, ואני אוהבת לאכול פלפלים אדומים ופלפלים, אבל זה עושה לי תופעות של גזים.
כן.
מה עושים?
אז מה היה המיונז קודם? לא קשור?
לא, לא, זה רק פשוט רציתי להגיד שזה, שאת יודעת שאת תמיד מדברת על המיונז, הוא מוסיף קלוריות לסלטים ומלח וזה, אז אני פשוט רציתי לציין שבמיונז האמיתי הזה, המלח פחות.
לגבי גזים, לכל אחד יש גזים ממשהו אחר. כמו שאת טוענת, לרוב האנשים באמת יש גם גזים מפלפלים. או מקרוב וכו'. ומי שזה מפריע לו, ברמה שזה מגיע למציק לו לאיכות החיים, אז פשוט צריך להימנע, אין משהו אחר שאני יכולה להגיד. אפשרות אחרת היא לקחת אנזימי עיכול, שזה מין משהו, זה תוסף, שזה לא פרוביוטיקה, זה אנזימי עיכול, זה שונה. שאפשר לקנות אותו, זה ללא מרשם, זה צמחי, וזה עוזר לקיבה ולמעיים לפרק את הסיבים התזונתיים, ואז יש פחות גזים. אפשרות נוספת זה לנסות אם באותם מוצרים, סביר להניח שאחרי אפייה נגיד בתנור או בישול, סביר להניח שהם יעשו פחות תופעות לוואי במעיים, ואז את יכולה כאילו לאכול אותם, אבל לא בצורה הטריה. אני יודעת, נגיד על עצמי, שאני מוכנה לסבול את התופעות לוואי של פלפלים, כי זה כל כך טעים לי, וזה כל כך בריא, וזה כל כך עתיר בוויטמין C.
אני לא מתייחסת לזה.
נכון, אז... כן, אז זה פשוט, כאילו, זה עושה, אין מה לעשות. הגזים נוצרים בדרך כלל כתוצאה מפעילות יתר של חיידקים מסוימים במעי, שהם אוהבים את מה שאת אכלת, ואז הם מתחילים לחגוג על מה שאת אכלת גם כן, ואז הם יוצרים תוך כדי החגיגות שלהם וההתרבות שלהם גזים. אז כאילו, בסדר, אוקיי. לי אישית זה פחות מפריע, אני אומרת שזה, אני מקבלת כל היתרונות הזיתיים ואני נהנית, אז לא ממש אכפת לי.
כן, עכשיו שאלה קטנה נוספת.
קטנה מאוד.
אני בקיץ, אני עושה הרבה לפתנים מפירות ומרסקת בתור שתייה קרה. עכשיו, מאחר ועדיין נודנת כל הפירות, אם אני משתמשת בפירות יבשים, אז אני...
לפתן זה משהו מבושל?
אני קוראת לזה מרק פירות.
אבל את מבשלת את זה?
כן, כן.
בסדר, אז זה לא, את יכולה להשתמש במיובשים, בזמן שאת מבשלת, את ממלא הורסת את ויטמין C, זה לא כזה משנה.
כן. וויקנדים, זהו, שאני משתמשת בפירות שלא, אין להם כל מיני בטבעיים, יבשים טבעיים.
הבנתי.
גם בחג אני עושה אוף בתנמור, ומשרה אותו כל הלילה עם פירות יבשים.
כן, זה כבר יותר מתאים למתכון. יופי!
ויין ו...
תודה רבה 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 לשאלות המצוינות שלך.
תמיד המצוינות.
נכון. תתקשרי עוד פעם. תודה רבה רבה רבה. תודה.
כל טוב, חג שמח.
כל טוב, חג שמח, ביי ביי. אוקיי, אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על המאכלים של הפחממות, שהם דווקא טובים לבריאות שלנו. יהיה לנו מתכון מהמם לקציצות גבינה פריחות. של נוי, אז אל תלכו לשום מקום, הפסקה קצרה. תודה שנשארתם איתי, ובפינת טוב לדעת על 10 מאכלים שכן מכילים פחממות, והם דווקא מעולים לבריאות שלנו. אז בהמשך למה שדיברנו בתחילת התוכנית על תפריט חלבונים, ובהתאם בכלל לכל הטרנדים בשנים האחרונות, פחממות באופן כללי קיבלו תדמית שלילית. קשורות להשמנה, קשורות לסוכרת, אבל... לא כל הפחממות שוות. יש כאלה שהן לא רק בריאות, אלא הן מדהימות, וחשוב לשלב אותן בתפריט. אז הנה 10 דוגמאות. קינוע למשל. זאת פחממה שמכילה בתוכה חלבון שהוא נחמד, מלא סיבים תזונתיים, מגנזיום, ברזל, נוגדי חמצון, היא עוזרת לאיזון רמות הסוכר בדם, וגם נטולת גלוטן. כך שזה מתאים גם עם אנשים עם רגישות לחיטה. אפשר להחליף את האורז ולאכול במקום זה קינוע, זה לדעתי שדרוג מהמם, או להוסיף אפילו לסלטים טריים קינוע בפני עצמה ככה. שיבולת שועל, הדגן שמאזן את הכולסטרול, יש בה סיבים תזונתיים שמפחיתים את הכולסטרול הרע ושומרים על בריאות הלב, יש מחקרים שמראים שהיא מפחיתה סוכרת. אני ממליצה לכולם להכין דייסת שיבולת שועל כל בוקר, או להוסיף אותה לשייקים או יוגורט או מאפים ביתיים. קוסמת, אלטרנטיבה מהממת, גם היא ללא גלוטן, גם היא מכילה חלבון נחמד, עשירה בנוגדי חמצון, וראו במחקרים שהיא עוזרת להוריד עמידות לאינסולין. בננות, כל הפירות זה פחממות גם, בננה עשירה באשלגן, עוזרת לאיזון לחץ הדם ולהפחית את הסיכון לשבץ, גם היא בפני עצמה, כתוספת ליוגורט בתוך שייקים או אחרי אימון. בטטה מכילה המון ויטמין A שדרוש למערכת החיסון שלנו, סיבים תזונתיים, ויש לה אינדקס גליקמי מאוד נמוך, כלומר היא טובה גם אם יש נטייה לסוכרת. סלק, פחממה מדהימה, מכיל ליקופן, נוגדי חמצון נוספים שעוזרים לנו נגד קטרק, נגד סרטן הרמונית, ו... עוזר גם מצלק, עוזר גם לספורטאים, לשיפור הביצועים. תפוזים מכילים לא רק ויטמין C שדרוש לספיגת ברזל, אלא גם צריכת תפוזים מפחיתה סיכון למחלות לב ואבני כליה. וחמניות קטנות אבל חזקות בהגנה על המוח, עוזרות למנוע הידרדרות קוגניטיבית. גרגירי חומוס. עשירים בחלבון מהצומח, תורמים לסובע לזמן ארוך, עוזרים להפחית מחלות לב, ואחרון, שועית אדומה. עוד פחממה מהממת, שהיא גם חלבון צמחי, טובה למערכת העיכול, מכילה המון ברזל וסיבים תזונתיים לבריאות המעיים. לסיכום, לא כל הפחממות שוות, אם כבר אוכלים אלה המומלצות ביותר. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אני מאזינה קבועה שלך, שמי ברכה, ואני מאוד אוהבת את התוכנית, ותודה רבה. קודם כל, שמעתי עכשיו את ההסבר רוחמניות, כמה ליום כדאי?
תראי, מנת פרי של רוחמניות זה כמעט 200 גרם בזמן דיאטה. רוחמניות, מנה אחת ליום, זה מספיק לשיפור, לקבל את כל היתרונות שלה מבחינת ההשפעה על המוח, אם זאת השאלה.
אוקיי.
העניין הוא שאין אצלנו חמניות טריות כל הזמן, אז כדאי לדעת שחמניות קפואות למשל, מכילות ערכים תזונתיים מאוד דומים לטרי.
טוב לדעת.
יפה.
עכשיו, רציתי לשאול, ב-12 אצלי היה 264.
כן.
אז לקחתי כדורים פעמיים בשבוע, ויצא לי ל-605, ואחר כך הפחתתי את זה, ואז יש לי 400. השאלה, מה אני צריכה לאכול אולי, בשביל לא לקחת כדורים?
לא, תראי, שנייה, שנייה, שנייה.
זה נמוך מדי?
כן.
זה נמוך מדי, כן. כי אני אוכלת שוארמה הודו, אני אוכלת צינטה.
תראי, לא... אם את אוכלת את כל הדברים הנכונים, אבל כן. מה שיוצא לך עדיין זה חוסר של B12 בתזונה, סליחה, בבדיקות, זה אומר שכנראה שיש לך בעיה מסוימת בספיגה של B12. ולכן לא משנה מה תאכלי, עדיין הוא לא יספק כל כך טוב. היתרון של התבליות של B12, בדרך כלל זה שהם למציצה מתחת ללשון, ולפי מחקרים, חלק מ-B12 כבר נספג ממש בפה. לא צריך את הקיבה לספיגה. בקיבה יש איזשהו גורם שאחראי לספיגת B12, אבל בהרבה מקרים, אם יש צרבות, רפלוקס, הליקובקטר, לוקחים תרופות מסוימות שמצפות את הפנים של הקיבה, כמו אומפרדקס ונקסיום, שמנטרלות בעצם את החומציות, אבל גם קצת משפיעות על ספיגת B12. ואז בעצם התבליות הן קצת למעלות ספיגה ממקום אחר שהוא לא מהקיבה. עכשיו, זה שאת לקחת וזה שיפר לך, לא, אני מבינה. זה שאת לקחת וזה שיפר לך, זה אומר שזה דווקא כן טוב לך.
עכשיו, זה שאת... אבל 600 זה לא גבוה מדי, פחדתי שיעלה יותר.
תראי, יש אנשים שבגלל שהם לוקחים, יש להם גם 900 ו-1200. פשוט...
זה לא יכול להזיק.
תראי, אם זה מסיבה שאת לקחת כדורים, זה לא מזיק, זה ויטמין מסיס מים שהעודף שלו יוצא החוצה מהשתן. אם הסיבה היא ויטמין B12 גבוה מסיבות אחרות, אז זה לא טוב, כי הרבה פעמים יש מחלות כבד שגורמות לעלייה ב-B12. אצלך זה לא המקרה, כי את יודעת חד משמעית שאת לקחת B12, ולכן זה העלה לך את הכמות.
וואו.
עכשיו, כן. רק שנייה, שנייה. עכשיו, מה שאת יכולה לעשות פשוט, זה במקום לקחת כל יום, להחליט שאת לוקחת פעמיים בשבוע ב-12.
לא, לקחתי פעמיים והיה לי 600.
אז תקחי פעם אחת. כן, פעם בשבוע, וזה מספיק, ולא צריך יותר.
צריך את זה עם חלב, עם סידן, עם בשר?
לא, 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 שום דבר, לא משנה. חלב, סידן, ביצה, פלפל, בבוקר, בערב, בצהריים, ובאמצע הלילה, לא משנה. זה למציצה מתחת ללשון, לא קשור בכלל, בכלל, למה את אכלת. זה נספג בלשון בפה.
400, זה גם בסדר, כי לקחתי 400, פעם באחד ביום, פעם בשבוע,
400 זה הבליעה?
לא,
זה הבליעה, זה לא המציצה.
כן, הבליעה.
כן, טוב, לא, אז מה שאני מציעה לך לעשות זה אולי להמשיך או פעם בשבוע, או לעבור גם או פעם בשבוע את זה של המציצה מתחת ללשון. אני עכשיו כבר מתחילה לחשוב, את אומרת שאת לקחת את זה של בולים וזה שיפר לך.
כן, אבל השאלה אם 400 זה יפה, זה מספיק.
זה המון.
אחרי שאני לוקחת פעם בשבוע 400.
כן, זה המון, את לא צריכה יותר. גם, אבל אם זה היה לבליעה וזה נספג לך, אז עולה השאלה, את באמת יכולה להגדיל את כמות הבשר בר אוף דגים שאת אוכלת, אבל כבר אני לא יודעת אם שווה להתאמץ על זה. בסדר?
אז עדיין אחד לשבוע, נכון?
כן, נראה לי סבבה, זה לא יעשה לך.
עכשיו רק לא. עוד שאלה.
לא, אי אפשר. אבל אני אשמח, כן, אז בקצרה.
WBC שלי, כדוריות דם לבנות, 4.5 בבדיקות דם. זה ממש בקצה. אני צריכה משהו לעשות בשביל שזה טיפה יהיה יותר באמצע.
עוד פעם, את יכולה להגיד לי, בדיוק לא שמעתי, מה בקצה?
הכדוריות דם לבנות. יצא לי 4.5, זה בדיוק בקצה. כל פעם שאני עושה בדיקות פעם בשנה, זה 4.5.
תראי, הכדוריות הלבנות הרבה פעמים משתנות מאוד כשעושים, שמישהו מתעטש עלייך, זה יכול להשתנות בכלום זמן. זה דבר נורא נייד, זה לא משהו שהוא נורא קבוע. את יכולה כאילו פעם לראות נורא גבוה, פעם נורא נמוך, פעם את מצוננת, יהיה לך ככה, פעם זה, היחסים משתנים. אם הייתה איזושהי בעיה בכדוריות הלבנות וביחסים ביניהם שהיא חוזרת על עצמה, אני חד משמעית אומרת לך, בוודאות הרופאים היו חוזרים עליך שתחזרי לבדיקות נוספות.
אני בטבלה, אבל כל הזמן בקצה.
לא, בסדר. אבל גם אם זה היה עובר מהקצה החוצה, זה לא בהכרח אומר על משהו רע, אולי שפשוט נחשפת לאיזה וירוס או חיידק.
הבנתי.
יופי.
תודה רבה.
תודה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה. רציתי לשאול בקשר לרגל קרושה שעושים מרגליים של עוף.
כן.
אז האם זה, יש בהם הקולסטרול כמו בשומן, או שזה משהו אחר?
טוב, דווקא ברגל קרושה יש קולסטרול כמובן, אבל זה לא הדבר הכי עתיר בקולסטרול שאתה יכול למצוא. יש שם בעיקר ג'לטין, שעושה את המרקם הזה, הג'לי והרוטט של הרגל הקרושה. חשוב להגיד שג'לטין זה חלבון שהוא לא כזה חלבון מיוחד, זה לא משהו שהגוף צריך לבניית השיער, השרירים, כדוריות הלבנות, זה משהו שהגוף יכול למצוא, לבנות בעצמו. זה חלבון נחמד, לא חלבון יותר מדי. זה לא הרבה מדי שומן וקלוריות, קולסטרול זה שומן, איפה שיש אחוז שומן שהוא לא מאוד מאוד גבוה, אז גם מן הסתם לא יהיה גם הרבה קולסטרול. אז יש שם, אבל לא יותר מדי, המרקם הוא מהג'לטין, לא משומן.
אוקיי, קיבלתי תשובה, תודה רבה.
איזה מהר. יופי, תהנה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה. יש לנו אזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
בסדר גמור גם.
יופי. אני רציתי לשאול משהו בקשר לבעלי.
כן.
אני אתחיל מזה שהוא עבר ניתוח וייפל או וויפל בבטן. ועכשיו העפתי מבט בתוצאות בדיקות דם שהוא עשה השבוע. ראיתי שהברזל שהוא מאוד נמוך, 37, כשכתוב שם שצריך להיות מינימום 60.
תגידי, אתם אז... במרכב אצל הרופא המטפל שלכם?
ביום שני הוא אמור להיות...
כן, אוקיי. אז יגידו לכם מה אתם אמורים לעשות, כי הרבה פעמים בברזל כזה נמוך, יש פתרונות רפואיים אחרים, ולאו דווקא תוספים שאני יכולה להמליץ לך עליהם. זה בעקבות הניתוח ירד ככה?
כן.
הבנתי. תראי, במקרים קיצוניים נותנים גם עירוי ברזל אפילו, או מה. אני יכולה להגיד לך ש... ברגע שהברזל הוא לא תקין כתוצאה מתזונה לא נכונה, ורוצים להעלות את הברזל, אז באופן זמני אני חושבת שכדאי כן לעשות את זה עם תוספים, כי עם תזונה נכונה אפשר לשמור על רמות ברזל תקינות. זה לא בהכרח אומר תזונה שכוללת בשר וכבד, כי אפשר להגיע למספיק ברזל גם בתזונה שהיא צמחונית עם עדשים ושיבולת שועל ושקדים, מגוזים וטחינה וכו'. אבל מי שיש לו רמה נמוכה ורוצה להעלות את רמת הברזל, בעבר, אני זוכרת שהייתי קטנה, אז אמרו לכולן, לכל אנשים שנגיד יש להם אחרי לידה או דימומי יתר מאיזושהי סיבה, תאכלו כבד, אמרו להם, היום לא חייבים לעשות את זה. גם כבד מן הסתם מכיל את החסרונות הבריאותיים שלו כאיבר שמפרק את כל הרעלים בגוף של כל בעלי החיים, לא רק שלנו. אז לא הייתי חושבת שכדאי להמליץ על כבד כדי להעלות את הברזל. אז באופן זמני כדי להקפיץ למעלה רמת ברזל, כן אפשר לעזר בתוספים מסוגים שונים. מה מתאים לו ספציפית, אם זה נוזל, אם זה עירוי, אם זה משהו, אני באמת לא יודעת, ועדיף שהוא יתייעץ עם הרופא שמטפל אחרי הניתוח. אבל נניח שהוא היה כמו, במצב כמו כל בן אדם אחר, אז אני חושבת שההקפצה של הברזל עם תוספים צריכה להיות במינונים שהם דומים ל... מה שיש באוכל, ואת זה אפשר למצוא לצערי רק בתוספי ברזל שנועדו לילדים קטנים. התוספים שנועדו לאנשים מבוגרים, לא משנה באיזה צורה שזה לא יהיה נוזל או כדור או אבקה או מה, הם בדרך כלל מכילים כמויות ענקיות, 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 שהגוף לא ערוך לספוג, והרוב נשאר שם במעיים ולא נספג לגוף, ועושה בעיות מעיים כמו עצירות או שלשולים. והתוספים של הילדים, סוכריות... כאלה תוספי ברזל שלא מכילות בעצם שום דבר רע, אלא רק את הברזל, לפעמים גם ב-12 וויטמין C, אז זה מכיל ברזל כמו שיש במנה של כבד או מנה של סטייק, זה דבר, כמות שהגוף יכול להתמודד איתה ולצרוך אותה. תתייעצו עם הרופא בבקשה קודם, לראות מה מתאים לו, אם הוא בכל זאת יגיד כן תוספים רגילים, ולא איזה משהו ספציפי שמותם לא לניתוח, אז אני מציעה לך לבדוק את האפשרות לכמה פעמים אפילו ביום את התוסף של הילדים, מאשר פעם אחת ביום תוסף של מבוגרים שמכיל הרבה מאוד בבת אחת, ואז הגוף פחות יכול להתמודד עם זה. אני לא יכולה לעשות פרסומות ולהגיד שמות של מוצרים, אבל אני מניחה שאם תשאלי רוקחים שם, יגידו לך לאן לגשת בדיוק בלי בעיה.
יופי.
כן, יופי.
מאה אחוז, וזה קשור לזה שאין לו תיאבון, אני מתארת לעצמי גם.
נכון, כנראה. בהחלט.
החכמתי, אני מקשיבה לך.
תודה רבה, תודה, אני מאחל לכם בריאות, בריאות.
פשוט נשמה טובה, ואני מודה לך שחזרת אליי.
תודה רבה, תודה לכם, תודה רבה.
כל טוב, חג שמח.
אוקיי, ועכשיו יש לנו מאזינה שלא רוצה לעלות שידור, אבל שלחה לנו את השאלה בוואטסאפ, והיא טוענת שלפעמים היא מאוד מאוד רעבה, ולפעמים היא לא רעבה. בכלל זה נראה לה נורא נורא מוזר, האם זה בעייתי? אני מקווה שהבנתי נכון את השאלה. אוקיי. אז קודם כל זה טבעי מאוד, ואני גאה בך ממש ממש על זה שאת מקשיבה לגוף שלך. יש אנשים שהם אוכלים גם אם הם לא רעבים וגם אם אין להם תיאבון, כי צריך לאכול או כי זה הרגלים שלהם. וזה שאת שמה לב שלפעמים לא בא לך לאכול שום דבר, ולפעמים הפוך ואת זורמת עם התחושות ועם מה שהגוף מעוטט, זה מהמם. העניין הוא שיש הרבה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, שמשפיעים על התיאבון שלנו. כמו למשל, עולה לי ברוש עכשיו עייפות. עייפות עושה אותנו הרבה פעמים מאוד רעבים לאנרגיה זמינה. נגיד לא ישנו טוב כמה ימים, משהו יטריד אותנו, לא יודעת, לא ישנו ממש עמוק. אנחנו קמים קצת עייפים, זה מספיק בשביל שכל היום נהיה הרבה יותר רעבים. שנחפש אוכל, שנחפש אנרגיה זמינה שתעורר אותנו, שנחפש סוכרים שיתנו לנו אנרגיה למוח, שנוכל לעשות את מה שאנחנו צריכים בלי להירדם. וזה מאוד מאוד טבעי, ההשפעה של השינה על האכילה ביום שלמחרת. בנוסף, יש הרבה אנשים שבקיץ פחות רעבים. עכשיו עם המזגנים קצת פחות מרגישים את זה, אבל בימינו אנו את כוונה בכל השנים האחרונות, אבל כשחם לנו, הגוף מאותת לנו לאכול פחות, וכשקר לנו, הגוף מאותת לנו לאכול הרבה יותר כדי להתחמם. למה? כי שמערכת העיכול, שאנחנו אכלנו משהו, נגיד איזה רוחה, מערכת העיכול צריכה להתכווץ, כי זה לעבוד, לעבוד, ללוש את האוכל, וזה מין כמו ספורט פנימי כזה, שאנחנו לא צריכים לזוז באמת, אנחנו יושבים, אבל הקיבה עשה את הספורט במקומנו, וזה מחמם את הגוף. הפעילות הזאת של מערכת העיכול פולטת חום וזה מחמם את כל הגוף. הרבה פעמים כשקר לנו, לא משנה אם אנחנו במזגן בעצם, או שאנחנו בסביבה קרה סביבנו, זה מעורר לנו את התיאבון. הרבה פעמים יש לזה סיבות הורמונליות. הרבה נשים ככה פעם בחודש מרגישות אטרף למתוקים, או בכלל באופן כללי תיאבון מוגבר עקב יותר עצבים או עקב יותר כל דבר. והרבה פעמים זה מסיבות אחרות. אנחנו פשוט, בגלל שיש לך מודעות לזה שאת כן רעבה לפעמים וכן לא, ולפעמים לא, הייתי יותר עכשיו אולי שמה לב לעוד גורמים שמשפיעים. אם זה אחד ממה שאני אמרתי, זה טבעי לחלוטין. ואם זה לא, אולי אז תכתבי לי בהודעה בפעם הבאה ונראה איך פותרים את הבעיה. כל עוד את לא משמינה מדי או מרזה מדי, מבחינתי, זה בסדר גמור אם את שומרת על משקל יציב ועל בריאות. אוקיי. ולקראת סיום, היום שלי מתכון מדהים בשבילכם, קל להכנה ללא גלוטן, של נוי קלתי, יש לה באינסטגרם עוד מתכונים, נוי דה קיצ'ן, מי שרוצה מתכון, קציצות, גבינה, פריחות. תקשיבו, פצצה. 3/4 כוס קמח שקדים, ועכשיו 100 גרם גבינות שונות מגוררות, לפי המתכון זה שליש, זאת אומרת 35 גרם פרמזן, 35 גרם מוצרלה ו35 גרם צ'דר, אבל אם יש לכם משהו אחר בבית זה גם תופס. ביצה, כפית אבקת אפייה, תבלינים, מה שאתם רוצים, אבקת שום, פפריקה, אורגנו, טעימין, בזילגום וקצת צ'יה. מערבבים את הכל, חוץ מהצ'יה, יוצרים כדורים, משטחים לקציצה, מפזרים על זה צ'יה, עופים 15 עד 20 דקות עד השחמה. טעים עם ריח מעולה בזמן שעופים את זה בבית, גם ילדים מתים על זה, ופשוט מומלץ ברמות לכל מי שרוצה וקל להכנה. טוב, אז הגענו לסיום, אני רוצה להודות למאיר הפרץ, לרן לודין, גם לשקד מורג, לאחיה כהן, אני מאחלת לכולם, סוף שבוע נעים ובריא, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אז אני מקווה שלא תפספסו את התוכנית, ומחר בערב, 8:00 בערב, ניוזלטר ללא עלות לכל מי שמנוי. ביי ביי!